בוקר טוב, אני אוהב את השיעור הראשון גם בגלל השעה המוקדמת וגם בגלל שהוא ארוך משאר השיעורים בחמש דקות ותמיד חסרות לי חמש דקות בסוף השיעור. אז היום לא יחסרו. מזמור כף בספר תהילים, יענך השם ביום צרה, מוכר לנו בדרך כלל בעל פה. הוא נאמר, השיעור מוקדש לזכרו של יעקב ישראל חי בן מאיר בר שלום, שהלך לעולמו בהי בתמוז תשע"ד. מזמור כף נאמר ברוב ימות השנה אחרי תחנון, תפילת שחרית אחרי תחנון ולפני אשרי, בין אשרי לקדושה דסיברה ובא לציון גואל, ועל כן מזמור מאוד מוכר. אני לא בטוח שיהיה סיפק בידינו בשיעור הזה לעמוד על מקורו של המנהג ועל סיבתו. אני רק יכול להגיד לכם שרוב אלה שעסקו במנהג הזה לא, לדעתי, לא עמדו על טעמו, לא ראו את הסיבה לכך, ואילו אני מצאתי את החידוש, את הסיבה למנהג הזה. אם יהיה לי זמן, אני אקדיש לזה שתי דקות. נקרא אותו. אתם יכולים לקרוא את המזמור מהתנכים, ואתם יכולים לקרוא אותו מהדף שנמצא לפניכם, שאני אגיד עליו מיד שתי מילים. למנצח מזמור לדוד. יענך אדוני ביום צרה, יסגבך שם אלוהי יעקב. ישלח עזרך מקודש, ומציון יסעדך. יזכור כל מנחותיך, ועולתך ידשני סלע. ייתן לך חלבביך, וכל עצתך ימלא. נרננה בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול. ימלא אדוני כל משאלותיך. אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, בגבורות גשע ימינו. אלב הרכב ואלב הסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. המה קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. אדוני הושיע, המלך יעננו ביום קוראנו. זה המזמור. מה הכתיבה שלו על הדף הוסיפה? א', על הדף המזמור מחולק לבתים. אין לנו זמן עכשיו לדון בשאלה איך אני מחלק מזמור לבתים, או איך צריך לחלק מזמור לבתים, אבל כפי שאתם רואים, יש כאן תשעה בתים במזמור, רובם בני שתי שורות, יש שניים שיש בהם יותר. חוץ מהחלוקה לבתים, אגב, מסומנת באות שמנה בצד ימין, והיא לא תואמת לגמרי את הפסוקים, כלומר, יש אי אלימה בגלל הכותרת, למנצח מזמור לדוד, שהיא פסוק בפני עצמו, אז בית א' מתחיל בעצם בפסוק ב'. חוץ מזה, המזמור מחולק לפניכם לשני חלקים, או במונחים המקובלים עלינו, שתי מחציות. מה הסיבה לחלק אותו לשתי מחציות? זה תכף נדון בו. זהו, זה בינתיים מה שיש לנו לומר על הכתיבה של המזמור. אז דבר ראשון, אנחנו כאן נשחזר את דרך הלימוד. דבר ראשון צריך לראות שאנחנו מבינים את המילים. אין כאן הרבה מילים קשות, ובכל אופן נעיר כמה הערות פרשניות כדי שיהיה ברור שאנחנו מבינים את המזמור. פסוק ב', יסגבך שם אלוהי יעקב. סגיב במקרא פירושו חסין, גבוה, יציב. יסגבך שם אלוהי יעקב, הכוונה זה שאתה מכיר ומזכיר את שמו של אלוהי יעקב, זה עצמו, הזכרת שם השם יגרום לך להיות סגיב. ישלח עזרך מקודש. מה פירוש ישלח עזרך מקודש? מה אתם חושבים? מבית המקדש, ראיה, ומציון יסעדקה, הפרשן הטוב ביותר לשירה המקראית זה התקבולת. כמו שציון זה כינוי לירושלים ולמקום מסוים, אז גם ישלח עזרך מקודש, הכוונה מהמקדש. יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. העולה היא קורבן שנשרף כליל והופך להיות דשן. דשן, מילה אחרת, אפר. עולתך ידשני, הניקוד מוזר, אבל צריך להיות, הניקוד הנורמלי היה, ועולתך ידשנה. כלומר, יהפוך אותה לדשן, יקבל את העולה שלך, ויהפוך אותה לדשן. עוד קשיים, עצתך, פסוקי, כל פסוק בסוף יש קושי, אבל זה לא קשיים אמיתיים. וכל עצתך ימלא. עצה, זאת מילה שיש לה כמה משמעויות שלא רגילות בעברית בימינו, זה גם תוכנית פעולה, מחשבה, ופה זה מחשבה. למה? בגלל התקבולת, אבל הפוך. ייתן לך כלבביך, כלומר כל מה שאתה רוצה בלבביך, וכל מחשבותיך ימלא. פסוק זי, ובב, בשם אלוהינו נדגול, נדגול, איזה מילה זה בא? דגל, הדגל זה מילה שמופיעה בכל התנ"ך כמעט אך ורק במדבר, פרק ב' בסידור הדגלים. הכוונה נדגול, נניף דגל, נניף נס של, שבו שם אלוהינו. מזכיר את מה שאומר משה אחרי מלחמת עמלק, השם ניסי. ניסי פירושו דגלי, נס ודגל מתחלפים. פסוק זין, הושיע השם משיחו, מי הוא משיחו של השם? מי? מי הוא משיחו של השם? מי? דוד, הוא היחיד שהוא משיחו של השם? כמה מלכים הם נמשכו בשמן? דוד, שאול, עוד לפני כן, שאול, דוד, שלמה, מי עוד? יהו, מי עוד? יואש, מי עוד? אחזיהו, לא משנה, זה חמישה שישה מלכים ימשכו בשני. אבל הכינוי משיחו מתייחס למלך גם אם הוא לא נמשך בשני. כל מלך הוא משיחו של השני. אז הושיע שם משיחו, הכוונה הושיע את מלכו, זה הכוונה. יענהו משמי קודשו בגבורות ישע ימינו. גבורות וישע זה שתי סמיכויות אל ימינו, בגבורות ובישועות של ימינו. קוראים לזה בלשון המחקר גיבוב סמיכויות, פה זה רק שתיים ולא גיבוב, אבל בגבורות ובישועות, ובישועות ימינו. פסוק ח', ואנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר, נזכיר את שם השם אלוהינו, וכבר ראינו ששם השם הוא דרך לנצח את האויבים, לא את האויבים, דרך להשיג הישגים, ראינו את זה בפסוק ב', יסגבך שם אלוהי יעקב. אז גם פה אנחנו בשם השם אלוהינו נזכיר, הם הקראו ונפלו, אנחנו קמנו ונתעודד, אין לנו מה לפרש, השם הושיע, המלך יעננו ויום כהנו, הכל בכל, אין לנו יותר בעיות כל שנה. כדאי להקדיש כמה דקות כדי שיהיה ברור שהמזמור מובן. עכשיו, למה חילקתי אותו לשתי מחציות? א', בגלל שזה הכלל, שמחלקים יחידה ספרותית לשתי מחציות. אבל איך עושים את זה? אז בסיפור המקראי הראיתי אולי מאות פעמים שהסיפור המקראי נחלק לשתי מחציות במקום שבו חלה תפנית בולטת בעלילת הסיפור. אולי התפנית החשובה ביותר בסיפור. מה עושים בשירה המקראית שאין עלילה? אז יש פתרונות לזה. יש לי במבוא לעיונים במזמורי תהילים, יש מבוא, ושם אני עומד על השיטה, איך מחלקים מזמור לשתי מחציות. אבל לפעמים גם במזמור יש עלילה. זאת לא עלילה חיצונית, זאת לא עלילה סיפורית, אבל זו עלילה נפשית. ולפעמים במזמור יש איזה תפנית בעלילה הנפשית, במצבו הנפשי של הדובר. וכל אחד יכול לשים לב שבפסוק ז', כלומר מה שמסומן כבית ו', יש תפנית. בכל המחצית הראשונה יש איחולים וברכות להצלה, לישועה, ופתאום הכרזה מפתיעה, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. פתרנו את הבעיות, ברור שהשם יושיע את משיחו. זה לא היה ברור כל המחצית הראשונה, בראש המחצית השנייה זה ברור, אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. יש כאן עוד הפתעות, הפתעות דקדוקיות. הדיבור בגוף ראשון יחיד לא היה לנו כמותו וגם לא יהיה, הוא מאוד מפתיע. הדובר במחצית הראשונה בכלל לא הבליט את עצמו, וכשהוא כבר דיבר בגוף ראשון בסוף המחצית הראשונה בבית ה', הוא דיבר בגוף ראשון רבים, נרננה, נדגול, ופתאום הוא מדבר בגוף ראשון יחיד, ידעתי. יש כאן עוד הפתעות. הפנייה שלו אל מישהו פונה במחצית הראשונה, פניית הדובר היא אל נוכח. יענך, יסגבך, ישלח עזריך, יסעדקה, וכן עד סוף המחצית הראשונה. פה דווקא הוא עובר לדבר עליו בגוף שלישי. הושיע השם משיחו, יענה הוא משמי קודשו, מדבר עליו בגוף שלישי. כלומר, הבית הזה מאוד מפתיע, מאוד שונה מבחינת הגופים הדקדוקיים מכל מה שהיה לנו עד עכשיו. אבל ההפתעה הגדולה היא כמובן הוודאות הזו, אתה ידעתי, היא תעמוד במרכז העיון שלנו בהמשך. אז ההפתעה הזאת היא תפנית בעלילה. באיזה עלילה? בעלילה הנפשית, התודעתית, הדתית של המזמור, ולכן היא מסמנת את התחלת המחצית השנייה. האם המחציות שוות או דומות לפחות באורכן? כן, אותו מספר מילים. מינוס אחת. 34 מילים במחצית הראשונה, 33 מילים במחצית השנייה. אותו מספר. כלומר, אלה שתי המחציות של המזמור. עכשיו נשים לב לתופעה ספרותית די נדירה. כשאתה קורא את המחצית הראשונה, אתה לא יודע על מה מדובר. כלומר, אתה יודע שמדובר על צרה, יענך השם ביום צרה, ועל מצב שמישהו זקוק לישועה, ולעזר, ולסעד. אבל כמה שאלות נשאלות פה ואין עליהן תשובה במחצית הראשונה. מהי הצרה? טוב, לא חייבים לדעת, אבל רצוי שנדע מה הצרה שמדובר עליה פה. מאיזה צרה השם צריך לענות לו, להושיע אותו? שאלה שנייה שנוגעת למחצית הראשונה היא, מי הוא הדובר? ואל מי הוא מדבר? מזמורי תחינה שבהם המשורר מתפלל להיוושע מצרה הם הנפוצים ביותר בספר תהילים. יש בספר תהילים עשרות מזמורי תחינה. ואל תתבלבלו, בספרות המחקר המודרנית שבה מסווגים את מזמורי תהילים בעקבות גונקל, קוראים למזמורים האלה מזמורי קינה. וזה אחת השטויות הגדולות ביותר של חקר ספר תהילים שקוראים למזמורים האלה קינה. קינה זה משהו אחר לגמרי. השם הנכון הוא מזמורי תחינה, שבהם אדם נמצא בצרה ומתפלל אל השם שהשם יושיעו מצרתו. ולכאורה גם המזמור שלנו הוא מזמור תחינה. אבל מזמור תחינה מתאים שיאמר על ידי מי? מי שנמצא בצרה, שהוא התחנן על נפשו, וכך רוב רובם, או רובם ככולם, של מזמורי התחינה בספר תהילים. פה מישהו אחר מדבר אליו, יענך אדוני ביום צרה יסגבך שם אלוהי יעקב. אז מי מדבר ואל מי הוא מדבר? ולמה בעל הצרה לא מתחנן על עצמו? למה הוא זקוק למישהו שיברך אותו, שיאחל לו ישועה והצלה? מאוד מוזר המזמור הזה, המחצית הראשונה. אנחנו לא מבינים מה, באיזה הקשר הדברים נאמרים. בחלק השני של המחצית הראשונה, בתים ד' וה', מתברר של המתברך לזה שמאחלים לו, יש מחשבות, תוכניות, פסוק בית ד', ייתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. כלומר, הוא מאחל לו כאן הרבה יותר מאשר ישועה. הוא מאחל לו כאן שמחשבותיו, תוכניותיו, יתגשמו. ובית ה' אותו דבר. נפרש אותו, יש כאן איזה קושי פרשני שלא עמדנו עליו. נרננה בישועתך, כאשר השם יושיע אותך, אנחנו נרנן בישועתך, ובשם אלוהינו נדגול, זה שוב שם אלוהינו, אתם זוכרים, כבר פעמיים, זה הפעם השלישית. כאן חסרה מילה, שאבן עזרא משלים אותה. כאשר ימלא השם כל משאלותיך. כאשר ימלא השם כל משאלותיך, אז אנחנו נרננה בישועתך. סרסהו ופרשהו. כך אבן עזרא מפרש את הפסוק, ובעקבותיו עוד. אז יש למתברך במזמור הזה משאלות לב. מה הם משאלותיו? מה זאת, איך זה קשור לצרה שהוא נתון בה? יש כאן איזו אי בהירות עמוקה ביחס לנסיבות שבהם נאמר המזמור. ואז מגיעה המחצית השנייה ופותרת את כל האי בהירות הזאת, מפיגה את הערפל, מבהירה את הסיטואציה. תגידו איך? מדובר פה במלחמה, הוכחה לזה שמדובר פה לא במלחמה, אלא נדייק. במה? אם זה מלחמה, אז מה צרה פה? אם ננצח זה שמחה גדולה, אם נפסיד זה היום ונורא, אבל מה נדייק? ערב מלחמה, לפני היציאה למלחמה. עכשיו תוכיחו לי שמדובר פה במלחמה, או בערב יציאה למלחמה, כן? אלה ברכב, אלה בסוסים, האויבים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. הם האויבים קראו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתעודד. הלאה, איזה עוד דברים אפשר לומר על הנסיבות של המזמור? לא כתוב שלאויב יש עדיפות, זה לא כתוב. מה? כלומר, האישיות המתברכת פה במזמור זה המלך. שהוא המנהל של המלחמה, שהוא מוציא את העם למלחמה. עוד כבר מתחיל להסתדר. ובכן, אנחנו ערב מלחמה. המברך, טוב, בואו נדבר רגע על בית ג', כלומר פסוק ד'. אחת הברכות שמברך המברך את המלך, עכשיו אנחנו יודעים שזה המלך ושזה ערב צאתו למלחמה. אגב, זה מסביר למה זה יום צרה, יענך השם ביום צרה. למה? כי ערב יציאה למלחמה זה תמיד יום צרה. אתה לא יודע מה יקרה במלחמה. אתה יכול לנצח ואז יהיה ששון ושמחה, ואתה יכול להפסיד ואז יהיה אבל ומשבר נורא. אז תמיד ערב יציאה למלחמה, חוסר הוודאות הופך את היום הזה ליום צרה. אומר המברך את המלך, אומר לו, יענך השם, יענך השם, אגב, דרושו, התפללת אליו, ועכשיו הוא יענה את תפילתך ביום צרה זה שבו אנחנו מצויים. יסגבך השם אלוהי יעקב, ישלח עזרך מקודש ומציון יסעדך. זה מאוד מעניין. היוצאים למלחמה זקוקים לרקע המקדשי, ואיזה מצווה שבתורה ממש קשורה לכך? מצווה בתורה שקשורה לזה שהיוצאים למלחמה יוצאים מכוחו של המקדש. התקיעה בחצוצרות, התרועה בחצוצרות היא, ונזכרתם לפני השם אלוהיכם, החצוצרות הם כלי מקדש, תזכרו זאת. עכשיו הוא אומר לו, יזכור כל ממחותיך ועולתך ידשני סלע, ידשני סלע. איזה מנחות ואיזה עולה מדובר? אז יש פרשנים, כמו נדמה לי רשי, שאומרים, העולות והמנחות שהקרבת במקדש מאז ומקדם. לזכור שם את כל הקורבנות שהבאת במקדשו. אבל אבן עזרא, הוא לפי דעתי צודק, אומר, לא, לא, היה מנהג בישראל, מתועד בתנך, ביותר ממקום אחד, שבו לפני היציאה למלחמה, מקריבים קורבנות להשם, לשם הצלחת המלחמה. מישהו יכול להגיד איפה? שאול, תפתחו שמואל, אתם יודעים מה, נתחיל כסדר. שמואל עצמו, פרק ז' בשמואל א'. ישראל נאספים במצפה, לא משנה עכשיו למה, והפלישתים עולים עליהם למלחמה. איך המלחמה נפתחת? פרק ז' פסוק ת' ויקח שמואל תלך עליו אחד ויעלהו עולה כליל לאדוני ויזעק שמואל אל אדוני בעד ישראל ויענהו אדוני ויהי שמואל מעלה העולה ופלישתים ניגשו למלחמה בישראל וירם אדוני בקול גדול ביום ההוא על פלישתים ויאומם. וכן שמואל מקריב עולה לפני היציאה למלחמה, ואז נפתח את המלחמה. ובהמשך לא רחוק, ביוד ג' שמואל א' יוד ג', אומר שאול את הדברים הבאים לשמואל שמתרגז שהוא לא חיכה לו. יוד ג' פסוק. לא יוד ג', אלא יוד ג' פסוק ת'. ויאמר שאול, הגישו אליי העולה, והשלמים והיה לעולה, זה שאול אומר, כן? והיא כחלותו לעלות העולה, והנה שמואל בא והוא גוער בו, למה העלית את העולה ולא חיכית לי? ומה הוא אמנה? ויאמר שאול, פסוק י' א' אמצע, כי ראיתי כי נפץ העם מעליי, ואתה לא באת למועד הימים, ופלישתים נאספים מחמס, ואומר, אתה ירדו פלישתים אליי לגלל, ופני אדוני לא חיליתי, ואתאפק ואעלה העולה. כלומר, לפני שיוצאים למלחמה, מקריבים עולה. וזאת כוונת המברך את המלך, יזכור כל מנחותיך ועולתך ידשני סלע. אותם קורבנות שהקרבת במקדש, כנראה. כלומר, אנחנו מדברים על אירוע שמתרחש במקדש או בסמוך למקדש. ואז נשאלת השאלה, מי הוא המברך את המלך? מי זה יכול להיות? כל איזה רעיון שמברך אותו שמן המקדש תבוא הצלתו, עזרתו, וזה ישלח עזרך מקודש, ואומר לו השם יקבל את הקורבנות שהקרבת ערב המלחמה. מי זה יכול להיות? הכהן הגדול. לא סתם כהן, הכהן הגדול. בדרך כלל זה אירועים כאלה, יש לנו תיאור של אירוע כזה בספר דברי הימים ב' פרק כ' במלחמת יהושפט. בדרך כלל עם ישראל כולו מתקבץ אל המקדש, או רבים מאוד מתקבצים אל המקדש, נושאים תפילה, מקריבים קורבן, ובמסגרת הזאת מתרחש כנראה המזמור שלנו, שבו הכהן הגדול מברך את המלך שהשם יענהו ביום צרה זה שבו עם ישראל מצוי, ויושיע אותו בזכות המקדש ובזכות הקורבנות שהוא הקריב. אלה הנסיבות. אבל מאיפה אנחנו לומדים את כל זה? מהמחצית השנייה. כי שם מתברר שיש מלך, והוא זקוק לסייעתא דשמיא, ושעומדים לפני מלחמה, משם אנחנו יודעים, הכל מתברר מהמחצית השנייה. תופעה ספרותית כזאת, שהחלק הראשון של יחידה ספרותית הוא אפוף תעלומה, והחלק השני מוריד את התעלומה, מפענח את התעלומה, נמצא בעוד מקומות בתנך. אני לא ארחיב את זה עכשיו. אין לי הסבר גם לתופעה הזאת. למה חדים לנו חידות ואז פותרים אותם? למה לא פותרים את החידות מההתחלה? לא יודע, אין לי תשובה. אז עכשיו אנחנו מגיעים לשאלה הגדולה שהטרידה מאוד את הפרשנים. אמרנו שהמחצית השנייה פותחת בתפנית, תפנית בעלילה. אחרי כל הברכות והאיחולים במחצית הראשונה, פתאום, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. שימו לב, כל הפעלים במחצית הראשונה היו בעתיד. יענך, יסגבך, ישלח, יסעדקה, יזכור, ידשנה, ייתן, ימלא, נרננה, נדגול, ימלא, כל הפעלים הם בלשון עתיד. פתאום, אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו. איזה זמן זה הפועל הושיע? זמן עבר. מה קרה פה? מאיפה הוודאות הזו? אנחנו עומדים במקדש לפני השם, ופתאום הדובר יודע. אתה ידעתי כי הושיע. מאיפה הוא יודע? מה קרה? מה השתנה? זאת, מכל השאלות הפרשניות שעסקנו בהן, זאת השאלה הכי חמורה. קורה פה משהו. תפנית שמתחילה את המחצית השנייה, משנה את כל האווירה. מאווירה של מצוקה, מאווירה של יום צרה, לאווירה של זהו, פתרנו את הבעיות. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. איך ידעת? איך הוא יודע? מי שמתפלל יודע שהשם יענה לו? מה זה? טוב, בואו נראה את דברי הפרשנים קצת, כי החידוש התברר על רקע דברי הפרשנים הבלתי אפשריים. לא, אני כדי לבנות את החידוש שלי, אני צריך קודם לשלול את מה שאמרו לפניי. ככה זה תמיד. כך לומדים תורה, אגב. היצר הרע של לחדש חידושים הוא היצר הכי חשוב שיש בלימוד התורה. בלי זה תורתנו הייתה אחרת לגמרי. גם את היצר הרע צריך לגייס לטובה. אז אני צילמתי לכם פה דיון בשאלה הזאת, בסיכום של המזמור על ידי עמוס חכם, זיכרונו לברכה, בדעת מקרא. השאלה, בחלק השני של המזמור, פסוקים זין עד יוד, מה שאנחנו קוראים המחצית השנייה, מדבר שליח הציבור בשם כל העם אל כל השומעים. הוא מכריז כי ברור לו שהברכה למלך נתקבלה, הברכה שהוא עצמו ברך את המלך, כן, נתקבלה, והשם יענה את המלך. אתה ידעתי כי יושיע השם משיחו. לא נתפרש בגוף המזמור, כיצד נודע למשורר כי הושיע השם משיחו? לא נתברר. ואז הוא מציע שלוש תשובות. כולם נמצאות בדברי מפרשים נוספים. תשובה אחת, ואפשר שהחלק השני של המזמור נאמר לאחר הניצחון. ולפי זה לא נאמר מלכתחילה כל המזמור ברציפות אחת, אלא חלקו הראשון נאמר בעת צרה לפני הקרב המכריע עם האויב, וחלקו השני נאמר לאחר קרב ההוא. ולפי שיטה זו, דיבור רמה קרוב ונפל הוא סיפור דברים על הניצחון שנחלו בני ישראל בקרב שעליו התפללו בראשית המזמור. הם הקרוב ונפל הוא, כמובן זה כבר היה. לא, זה לא שזה מה שעומד לקרות, אלא הם כבר קרוב ונפל הוא, ואנחנו קמנו ונתודה, זה גם דבר שהיה. מה החולשה בפירוש הזה? הוא בעצמו מציין אותה. מה החולשה? אין רצף. המזמור לא נאמר ברצף אחד, אלא בשתי תקופות זמן רחוקות זו מזו. ערב המלחמה ולאחר הניצחון. אפילו אם המלחמה הייתה כמלחמת ששת הימים ושישה ימים, אז בין החלק הראשון לחלק השני עברו שישה ימים. קשה מאוד, קשה מאוד. אבל הקושי היותר גדול הוא, תגידו אתם. לא, לא, לא. זה נכון, גם זה קושי. הפסוק האחרון, השם הושיע, המלך יעננו ויום קוראנו, אומר שבעצם הוא צריך עוד להושיע אותנו, לא נושענו עדיין. זה גם קושייה, אבל יש קושייה מאוד אלמנטרית. העיקר חסר מן הספר. תגיד שהיה ניצחון באמצע, מה, מי שלא קורא אותך או את הפרשנים שאתה הולך בעקבותיהם, איך הוא ידע שהיה ניצחון? הפירוש הזה הוא באמת קשה מאוד. מה, למה? בכל רם. לא רק שהוא לא מודיע על הניצחון, אלא הוא מבטא עדיין תפילה ממצוקה. נראה את פירוש מספר 2. סברה אחרת שהמזמור נאמר בשעת הקרבת הקורבן. זוכרים איזה קורבן? נזכור כל מנחותיך ועולתך ידשנה. ולכהנים היו אותות בשעת העבודה שקורבנם נרצה. כגון שנפלה אש מן השמיים ואכלה את הקורבן, או אות אחר מעין זה. וגם בדברי חז"ל מסופר כמה פעמים על אותות שנראו בבית המקדש והודיעו אם שעת רצון או שעת רוגז. אחת האותות המפורסמים זה בשעיר המשתלח. ועל אות זה בישר המבשר, אתה ידעתי. ולפי שיטה זו אפשר שאומר אתה ידעתי הוא הכהן שנשאל באורים ותומים וקיבל מענה לטובה. כלומר, אות משמיים. הקושייה הקודמת רודפת אותנו גם הנה. זה לא כתוב. והתירוץ השלישי, ובפירושנו בפנים נקטנו שיטה, לא מצאתי את זה בפנים, שהביטחון בישועה בא למתפללים מעצם תפילתם, ועל ידי התבוננותם בהפרש הגדול שיש בין הבוטח בהשם ובין הבוטח בכוח רכב וסוסים. כלומר, המתפלל לפעמים לא זקוק לאות חיצוני, לא משמיים, ולא מן הארץ, ולא אורים ותומים, הוא לא זקוק גם לניצחון בפועל, יש לו איזו ודאות פנימית שתפילתו התקבלה, וזהו, הוא יבשע. אתה ידעתי, מתוכי, מתוך עצמי. יש הרבה מזמורים שבאמת אנחנו מוצאים את התופעה הזאת. המתפלל, המתחנן לפני השם, להושיעו מצרתו, פתאום מתעשת ויודע שהתפילה התקבלה והוא ינצל. ממש אפשר למצוא דוגמאות רבות. אז הוא אומר, גם פה זה ככה. אתה ידעתי? מתוכי. עכשיו אני רוצה לשלול את כל התשובות האלה. כי הבטחתי לכם, נכון? אז תהפכו את הדף. הצירוף אתה ידעתי מופיע מלבד במזמורנו בעוד 4 מקומות בתנך. ומעניין לראות מהם 4 המקומות האלה שקדמו לספר תהילים או שנמצאים בספרים קודמים לתהילים. לראשונה מופיע צירוף זה בפרשת העקדה. לאחר שאברהם עקד את בנו וכולי, אומר לו מלאך השם, אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי הושיע, כי ירא אלוהים אתה, ולא חסכת את בנך את יחידך ממנו. אז איך הוא יודע את זה מלאך השם? הוא אומר, מהמעשים שעשה אברהם, הוא יודע שהוא ירא השם. אברהם הוכיח בפועל, במעשיו, כי ירא אלוהים הוא. בפעם השנייה שזה מופיע בתנך, בשופטים, פרק י"ז. סליחה, בשמות י"ח, סליחה. משה מספר ליתרו את כל אשר עשה השם לפרעה ולמצרים על אודות ישראל, ויתרו מגיב ואומר, אתה ידעתי כי גדול אדוני מכל האלוהים, כי בדבר אשר זדו עליהם. כלומר, מה הוא יודע מהסיפור של משה? כי גדול השם מכל האלוהים, שהרי הוא שילם מידה כנגד מידה למצרים, בדבר אשר זדו עליהם, ב- במים, בו, כמו שרש"י מפרש, במים הם גם נידונו. בפעם השלישית זה מופיע בספר שופטים, כשהלוי שמעסיק מיכה במקדש פסל מיכה, מוכן להישאר ולהיות לכהן למיכה. לא ניכנס לסיפור הזה. הוא מתרגש מאוד מההסכמה הזאת, ואומר, אתה ידעתי כי ייטיב השם לי, כי היה לי הלוי לכהן. הסכמתו של הלוי לשמש ככהן קבוע במקדש, היא מלמדת שמכאן השם ייטיב לי. ובפעם הרביעית אומרת את זה האלמנה הצורפית לאליהו, אחרי שהוא החיה את בנה, והוא מוסר לו את בנה ואומר לה, ראי חי בנך, היא אומרת לו, אתה זה ידעתי, כי איש אלוהים אתה, ודבר אדוני בפיך אמת. אלה ארבעת המקומות חוץ מאשר במזמור שלנו. אני שואל, מהו המכנה המשותף לארבע הופעותיו של הצירוף הנידון בספרי הפרוזה במקרא? התשובה היא שבכולם מצוטט דובר המכריז על ידיעה שנתחדשה לו, בעקבות מעשה שאירה או בעקבות דיבור של זולתו שנאמר לו לפני הכרזתו אתה ידעתי. והדבר מתבקש, כאשר דובר מכריז כי אתה נתחדשה לו ידיעה שלא הייתה נחלתו עד אתה, הרי זה בעקבות אירוע חיצוני שקדם ואשר שינה את תודעתו. פשיטה, קרה משהו, עכשיו אני יודע, או אמר, מישהו אמר לי משהו חדש שלא ידעתי, אתה ידעתי. במילים אחרות, אתה ידעתי היא תגובה של דובר לדברי רעהו או למעשהו, והיא אינה מתאימה לתיאור תובנה פנימית שנתחדשה בליבו של דובר באמצע דיבורו. זה כמובן פוסל קודם כל את הפירוש השלישי של עמוס חכם, שהמתפלל מרגיש פתאום שהשם קיבל את תפילתו. מה זה אתה ידעתי? לא היה כאן שום אינטראקציה. זה משהו פנימי בתוך ליבו של האדם. אבל אתה ידעתי קשור לאיזה אינטראקציה, למעשה או לדיבור של זולתו. אין זולתו. הוא המתפלל, הוא זה שמרגיש שהשם קיבל את תפילתו. לא מתאים להגיד פה את הצירוף אתה ידעתי. אבל זה שולל גם את שאר הפירושים. כי אתה ידעתי זה תמיד תגובה. אבל אם היה ניצחון, אז צריך לומר, ויהי ניצחון, ויאמר, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. אז אנחנו יודעים מה הביא אותו לידעתי. אי אפשר להסתיר מאיתנו את העילה לאתה ידעתי. בכל המקומות בתנ״ך, העילה הזאת מובלטת. ובמזמור שלנו, אתה ידעתי, בא מאיזשהו מקום שאנחנו לא יודעים מהו. בלי עילה מפורשת. כל הפירושים, אני לא רוצה להגיד נזרקים, במילה חריפה מדי, אבל נשללים בעקבות הסקירה הזאת של אתה ידעתי בתנ״ך. אז מה עושים? מה? יכול להיות שיש הבדל בין, אבל אין סיבה להניח, כי הצירוף המילים, אחת המשתתפות הציעה שיש הבדל בין שירה לפרוזה. אינני רואה סיבה להבדל פה בין שירה לפרוזה, מכיוון שהמילים אתה ידעתי מעידות על עצמם שקרה משהו שבגללו אתה יודע את הדבר. זה שאנחנו צריכים לנחש את המשהו הזה, זה פגם חמור בצירוף אתה ידעתי. אתה ידעתי ואנחנו לא יודעים מה גרם לך לדעת את זה. לא מתקבל על הדעת. אז מה יהיה? יש משהו קרוב למזמור שלנו, בדברי, הזכרתי כבר מלחמת יהושפט, בדברי הימים בית פרק כ', דומה. מה, אבל איך זה פותר לנו את הבעיה של אתה ידעתי? שם יש אתה ידעתי, לא הצירוף, אבל יש שם. נביא קם ואומר ליהושפט ולעם ישראל, אתם לא צריכים להילחם, השם כבר ניצח לכם את המלחמה. והם אומרים הלל, והם אומרים את זה הלל. אז שם באמת מתאים, לא מופיע צירוף, אבל מתאים. כי הייתה ידיעה חיצונית, מה שכאן פירוש מספר 2, היה אות מן השמיים. עכשיו זה לא היה אות מן השמיים, זה היה נבואה מפורשת. מתאים לומר, אתה ידעתי. אבל מה אצלנו? מבחינה ספרותית זה לא הולך, אתה ידעתי. לא משנה. אבל אתה פירוש הדבר שנתחדש משהו. לא יכול להיות שהדבר שנתחדש ומביא לידיעה לא כתוב. איך? אני, להפך, אני רואה שלא קרה שום שינוי. הקריאה בפסוק, בבית ת' בפסוק י', השם הושיע המלך יננו יום קוראנו, קראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד. אז זה, את אומרת שזה קרה, הם כבר קראו ונפלו ואנחנו כבר קמנו ונתעודד. זה עמוס חכם מספר אחת. הוא אומר את זה, זה לא, את לא חידשת, לא עקבת אחרי עמוס חכם מספר אחת, התירוץ הראשון שלו. אבל אמרנו, אם היה ניצחון, אז לא יכול, לא, אי אפשר להסתיר. וזה גם נוגד את פסוק י'. טוב, אתם רוצים לשמוע את מה ש... לא, אי אפשר. יש לי, אתמול הזכרתי את שמונת הדיברות של מארגני מאה יון. אחד הדיברות זה גם לא לתת לאנשים לדבר. ובכן, כאן אנחנו רוצים לדבר על שיעור, מי יודע כמה שנים עברו, היו 30 שנה, מי יודע באיזה שנה זה היה, מזמור צדי א'. מזמור צדי א' הוא יושב בסתר עליון, כולם מכירים אותו. יש בו בעיות פרשניות מאוד קשות, בייחוד של התחלפות גופים, ואנחנו הצענו באותו שיעור בשנת תרפפו, וגם כתבנו את זה בספר שלנו, עיונים במזמורי תהילים, סדרה ראשונה, מזה אתם למדים שתהיה בעזרת השם סדרה שנייה, ומזמור כף יהיה כלול בסדרה השנייה. אז שם הצענו פתרון לבעיות של מזמור צדי א', לפרש אותו, זה לא חידוש שלי, אבל לחדש אותו כדרמה. מה פירוש דרמה? בדרך כלל מזמורי תהילים, ברוב רובם של המילים, כמעט 100%, זאת האמת, נאמרים, המזמור נאמר מפי דובר אחד. אבל במקרים נדירים אחדים בספר תהילים, במזמור משתתפות שתיים ואפילו שלוש דמויות שונות. ואז האינטראקציה בין הדמויות יוצרת איזושהי דרמה. איפה יש לנו דרמה בתנ"ך? יצירה פיוטית שהיא כולה דרמטית במובן הזה? איפה? לא שומע. איוב! ספר איוב. איוב ורעב מנהלים רב שיח, נאום של איוב, נאום של, אחד הרעים. איוב עונה, עוד אחד מהרעים. וככה, 40 פרקים של פיוט, שהם בעצם, אבל בהבדל מתהילים, שם זה כתוב. ויען פלוני ויומר, ויען איוב ויומר, ויען אלמוני ויומר. כלומר, לפני שנכנסת דמות חדשה לספר, ואומרת את דבריה, כתוב שהיא נכנסת. בספר תהילים זה לא כתוב. אגב, במקום נוסף שאנחנו מוצאים שהדרמה היא מפתח פרשני, זה מגילת איכה. גם על זה נתתי שיעורים במשך כמה שנים. פרקים א' עד ג', זה עיקרה של מגילת איכה, פרקים א' עד ג', הם פרקים שנכתבים כדרמה. באיזה מובן? יש כמה דמויות שמשתתפות בקינה. המקונן עצמו, בת ציון, ולפעמים גם דמות נוספת. זה מפתח. עכשיו, בתהילים, מזמור צדי א', זה דוגמה מופתית למזמור שמשתתפות בו שלוש דמויות. המורה, התלמיד והקדוש ברוך הוא. כל אחד יש לו במזמור פינה. כלומר, למורה פעמיים, לתלמיד פעמיים, והקדוש ברוך הוא מדבר בסוף המזמור פעם אחת. גם בין שירי המעלות, שיר למעלות, אשא עיני אל ההרים, איזה שיר מעלות זה? קוף-קף א', קוף-קף א'. שיר למעלות עשה עיניי ולהרים מאין יבוא עזרי, עזרי מאם אדוני עושה שמיים וארץ. אלה דברי היוצא לדרך, לפי דעתי. מה המשך המזמור? אל ייתן למות רגליך על ינום שומריך, את זה אומר לו המברך. הוא שוב מדבר ושוב אומר לו המברך את דבריו, יש שם דו שיח פעמיים, וזה מזמור דרמטי גם כן. שיעור שנתתי בימי עיון באוהל, זה היה שוב באחת השנים הקדמוניות. וגם זה יהיה בספר בסדרה השנייה של מזמורי תהילים. ואולי יש עוד אחד או שניים כאלה, שאולי יש יותר, אבל לא עמדתי עליהם. והנה אני מציע שגם מזמורנו הוא מזמור דרמטי. ומשתתפים בו יותר מאשר דמות אחת. הפרשנים בדרך כלל לא העלו על דעתם את האפשרות הזאת, לא במזמור צדי א', לא במזמור קוף קף א', ולא במזמור שלנו. ולכן הם התקשו בשאלות שאין להם פתרון מניח את הדעת, בגלל שהם לא הכירו באפשרות שמתחלפות הדמויות במהלך המזמור. עכשיו נחזור למזמור קף, ונראה. מי הוא הדובר במחצית הראשונה של המזמור? כבר אמרנו, מי? הכהן, הכהן הגדול. בסוף המחצית הזאת הוא מדבר בשם עם ישראל כולו. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. הוא המדבר בשם העם. מי המדבר בראש המחצית השנייה? אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. המלך. נו, אז מישהו יקפוץ וישאל שאלה, איך יכול להיות? תשאלו. לא שומע. מה, איך יכול להיות? אבל מה הבעיה? למה זה, מה סותר את האפשרות הפרשנית שם? מי שדובר בבית זבב זה המלך עצמו. הוא מדבר על עצמו בגוף שלישי? מה הוא היה צריך לומר? אתה ידעתי כי יושיע השם אותי. יענני משמי קודשו? כך הוא היה צריך לומר? אז התשובה היא לא, הוא לא יכול לומר ככה. כי המלך הוא לא אדם פרטי שאומר, ידעתי כי השם יושיע אותי. אתה ידעתי כי יושיע השם אותי. בזכות מה השם יושיע אותו? בזכות היותו משיחו של השם. אז איך הוא יגיד את זה? אתם שומעים? בואו אני אתן לכם דוגמה שלא תחייב אתכם לדפדף כמעט. תעברו אחורה למזמור י"ח, זה שירת דוד. ממש דף אחד בתנ"ך. כל המזמור, כל השירה, זה שירת דוד, היא בלשון מדבר בעדו, בגוף ראשון. מפסוק ב', ויאמר, ארחמך אדוני חזקי, אדוני סלעי ומצודתי ומפלתי, אלי צורי חסיתי בו, כל המזמור בגוף ראשון יחיד. בסוף הוא מגיע, פסוק נון, על כן עודך בגויים, אדוני, ולשמך זמרה, ואז הוא אומר, מגדיל ישועות מלכו, ועושה חסד למשיכו, לדוד ולזרוע עד עולם. מי אומר את זה? מי שאמר את כל המזמור, דוד. אבל הוא לא אומר, מגדיל ישועותיי, ועושה חסד לי. זה לא, הוא בזכות היותו מלכו של השם, משיחו של השם, לכן השם עושה איתו חסד, ולכן הוא משתמש בגוף שלישי, מגדיל ישועות מלכו. מלכו זה אני, אומר דוד. משיחו זה אני. וכיוון שהוא התחיל כבר לדבר על עצמו בגוף שלישי, הוא מסיים לדוד ולזרעו עד עולם, ולא אומר לי ולזרעי עד עולם, כי הוא התחיל כבר בגוף שלישי. בדיוק כך במזמור כף, כן? אתה ידעתי כי הושיע אדוני משיחו אותי, שאני משיחו של השם, יענהו משמי קודשו, כיוון שהוא התחיל בגוף שלישי, הוא ממשיך בגוף שלישי, כמו שראינו בפרק י"ח. אז אין כאן סתירה לטענה שלי, שאת הבית הזה, אתה ידעתי, אומר מלך ישראל, מגיב בכך על דברי הכהן הגדול במחצית הראשונה של המזמור. אני נקודה זו ברורה. תכף נראה איך זה פותר לנו את הבעיות. מי אומר את בתים זין וחט, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואנחנו בשם השם, הם הקרו ואנחנו קמנו ונתודד, גם מלך ישראל. אבל מלך ישראל מדבר בשם העם כולו. והוא לא יכול להגיד על עצמו, אלה ברכב, אלה בסוסים, ואני בשם השם, כי הוא מדבר בשם עם המלחמה. הם הקרו ונפלו, הוא לא יכול להגיד, ואני קמתי ונתודד. הוא מדבר בשם עם המלחמה. ואנחנו קמנו ונתודד. אז גם את הבתים האלה אומר המלך. ואז יש הקבלה מעניינת בין שתי המחציות. הכהן מדבר בשם עצמו. נזכור כל מנחותיך ועולתך יבש מסלע. ניתן לך כלבביך וכל עצתך ימלא. אבל בבית ה' הכהן מדבר בשם העם. נרננה בישועתך ובשם אלוהינו נדגול. הוא פה לעם כולו. גם המלך אותו דבר. קודם הוא מדבר על עצמו בגוף יחיד, לא בגוף ראשון יחיד, אלא בגוף שלישי יחיד, אבל גוף שלישי הסברנו שזה הוא. אתה ידעתי, גוף ראשון יחיד, כי יושיע אדוני משיחו, גוף שלישי, בגלל משיחו, יענהו משמי קודשו, ואז הוא מדבר בשם הלוחמים כולם, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם, הם הקרו ונפלו, ואנחנו קמנו ונתודד. כלומר, יש כאן הקבלה. הכהן מדבר בשם עצמו ואז בשם העם, והמלך מדבר בשם עצמו ואחר כך בשם העם. הקבלה ברורה, כן? אז איך זה פותר לנו את השאלה, אתם זוכרים עוד מאיזה שאלה בנו? אתה ידעתי, מאיפה הוא יודע? התשובה היא מדברי הכהן שנאמרו במחצית הראשונה, הוא מגיב עליהם. וזה פותר לנו את הבעיה הספרותית, שכל אתה ידעתי בתנך, זה תגובה על מעשה או על דיבור של זולת. הזולת פה זה הכהן הגדול של המחצית הראשונה. שומע המלך את דברי הכהן הגדול, ואומר, בעקבות דבריך, עכשיו אני יודע שהשם יושיע אותי. הושיע בעבר זה כוונה עבר נבואי, כלומר זה בטוח, זה כבר כאילו נעשה. איך מדברי הכהן הוא יודע? הכהן הרי ברך אותו, א', ב', ג', הרבה ברכות. איך הוא יודע? איך? לא שומע. זה יהיה בעתיד, כשישועה תבוא, אבל מי אומר שהיא תבוא? אז אני אומר לכם. ברכה של כהן גדול, בייחוד אם היא באה מהמקדש, וקשורה להבאת הקורבנות, היא יכולה לשמש הרבה פעמים כברכה נבואית. והמתברך יכול לקבל את הברכה הזאת כנבואה. באמת, זה לא בלתי אפשרי מבחינה לשונית, שהכהן לא רק מאחל איחולים למלך, אלא קובע, יענך אדוני ביום צרה, יסגבך, ישלח, כך יהיה. תלוי איך אתה מפרש את הדברים, ומבחינה לשונית אין מניעה לפרש את זה כנבואה. כשזה נאמר מפי הכהן הגדול, ובסמוך למקדש, ובקשר להקרבת קורבנות, הרי מבחינתו של המלך זהו כמו נבואה. ולכן הוא אומר, אחרי שאני שומע אותך, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו. יענהו משמי קודשו. איפה אנחנו מוצאים ברכה של כהן גדול? במקדש, שגורמת למקבל, אני ארמוז, למקבלת, להתייחס אליה כנבואה ולהאמין שזה מה שיקרה. חנה, יפה מאוד. לא, לא ציפיתי שזה יהיה כל כך מהר, אבל זה בגלל הרמז שנתתי לכם. חנה מתברכת על ידי אלי, ייתן השם את שאלתך אשר שאל מאמו. ומה התגובה שלה? היא חוזרת לאלקנה, מה כתוב? ופניה לא, ותאכל ותשתה, ופניה לא היו לה, והיא לא אכלה ולא שתתה, היא רק בכתה. זהו, נגמר הבכי, היא חוזרת, ופניה, פנים של כעס, של זעם, לא היו לה עוד. אז מה, למה? כי היא מקבלת את דברי אלי הכהן הגדול, שנאמרו לה במקדש. תן השם את שאלתך אשר שאלת מאמו, היא מקבלת את זה כנבואה. ולכן היא בטוחה שהנבואה תתקיים, ואכן כעבור שנה נולד שמואל. כן. אז האם זה, האם, אז בעצם פתרנו את בעיית אתה ידעתי. אתה ידעתי בעקבות דבריך הכהן הגדול, עכשיו אני יודע שהדברים יתקיימו. יש לי ודאות דתית שהדבר הזה יתקיים. כן. בהחלט. הוא עכשיו אומר בשמה, זה המשך של הוודאות הדתית. בעקבות דברי הכהן הגדול, אז אני יודע שאנחנו בשם השם נזכיר ונצליח, ואני יודע שהם יפלו ואנחנו נקום ונתעודד. בהחלט, בהחלט. פתרנו את בעיית אתה ידעתי. כלומר, התפיסה הספרותית של מזמור שנאמר על ידי יותר משני קולות, זה פותר את הבעיה של אתה ידעתי, כי בעצם קולו של המלך מגיב על דברי הכהן, ולכן הוא יכול להגיד, אתה יודע, מה יש בדברי הכהן שמביאים את המלך לאותה ודאות דתית? אז שני דברים. שני דברים שמוכרים לנו ממקומות אחרים בתנך. הדבר האחד הוא שם השם, שזה מוטיב במזמור שחוזר שלוש פעמים. השימוש בשם השם שאימו באים הלוחמים הישראלים, המלך ואנשיו כנגד האויב. לא חס וחלילה שזה בא במקום טנקים ובמקום רובים. לא. אבל זה העיקר. זה לא בחיל ולא בכוח, כי אם ברוחי אמר אדוני, פירושו כן בחיל וכן בכוח, ובתנאי שזה נעשה ברוחי, רוח השם. אז זה הדבר האחד. אתה אמרת שיסגבך שם אלוהי יעקב, ואנחנו באמת באים נגד האויב בשם השם אלוהינו נזכיר, וזה עדיף ומנצח את הרכב והסוסים של האויב. גם לנו יש רכב וסוסים, אבל אנחנו באים בשם השם. מי הדגיש את הדבר הזה בתנך, שהבואו של אדם בשם השם מעניק לו ניצחון על עוצמה פיזית יתרה? דוד וגוליית. אתם כל כך יודעים את התנך שאין צורך לפתוח, אבל בכל אופן נפתח ונקרא מה דוד אומר, כי באמת שם העיקרון הזה הוא בולט מאוד. שמואל א' פרק י"ז, לא פרק י"ז, פרק י"ז, שמואל א' פרק י"ז, פסוק, כן, ויאמר דוד ממהי, ויאמר דוד אל הפלישתי, אתה בא אליי בחרב ובחנית ובחידון, ואנוכי בא אליך בשם אדוני צבאות אלוהים מערכות ישראל אשר חירפת. היום הזה יסגרך אדוני בידי, ויקיטיך ואסירותי את ראשך מעליך וכולי, וידעו כל הארץ כי יש אלוהים בישראל. וידעו כל הקהל הזה כי לא בחרב ובחנית יושיע אדוני, כי לאדוני המלחמה ונתן אתכם בידינו. אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם אדוני אלוהינו נזכיר. אז זה דבר אחד שנותן למלך ודאות שאכן השם יושיע אותו מהמלחמה, מהאויבים. הדבר השני שנמצא פה זה שהסיוע למלחמה בא מהמקדש. ישלח עזריך מקודש ומציון יסעדך. ואנחנו שיערנו במידה רבה של ודאות שכל המזמור הזה נאמר במקדש או בסמוך לו. ומן המקדש יבוא העזר. עכשיו תראו, בספר דברי הימים, לא נקרא, אבל תסמכו, תאכלו בבית, מסופר המלחמה שירובעם מלך ישראל אסר מלחמה על אביה בן רחבעם מלך יהודה בהר צמרי. ובמלחמה הזאת הוא בא בכוח כפול מאשר שבט יהודה. מלחמת אחים. הוא בא בכוח כפול מאשר הצבא של אביה. ואביה נושא נאום ובו הוא אומר, אין לכם סיכוי לנצח אותם. למה? כי אנחנו באים מכוח המקדש, ולנו יש חצוצרות תרועה שהכהנים תוקעים בהם, ולנו יש קורבנות שאנחנו מקריבים, בדיוק כמו שכתוב במזמור. ובאמת, מי מנצח במלחמה הזאת? אביה מנצח את ירובעם, ניצחון גדול. אז אלה שני הדברים שמודגשים בדברי הכהן הגדול במחצית הראשונה. המקדש והקורבנות, והבועם של ישראל בשם השם כנגד אויביהם. אומר המלך, מה שאתה אמרת זה נבואי, זה ברכה נבואית, ואתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענה ומשמי קודשו. אז יש לנו כאן עוד בית אחד שלא פירשנו אותו, ונפרש אותו ואז נסכם. יש לנו עוד 10 דקות כמעט. הפסוק האחרון בבית ת' פסוק י', יש בו קושי מסוים. הקושי הוא שאין הקבלה ברורה בין שתי צלעות הפסוק. השם הושיע זאת פנייה לנוכח בלשון ציווי. השם, אנא, הושיע אותנו. אוקיי? פתאום הוא עובר לנסתר. המלך יעננו ויום קוראנו. מה, לא הבנתי. נכון, יפה, יפה. כן, כן. מיד אני אגיד. מיד אנחנו נגיד מה כתוב, לא לפי הטעמים, לפי התרגום התכוונת כנראה. מה לפי הטעמים? לפי הטעמים יש את נחתה באושיע. מעניין שאבן עזרא לא הרגיש במה שאתה אומר. תכף תשמע את אבן עזרא. אבל אני אגיד דברים יותר חריפים. אז תשמע דברים עוד יותר חריפים. הוא בטח התכוון לאותו דבר, אבל בואו נראה. ככה. אבן עזרא מביא פירוש, ולא מקבל אותו. מה הפירוש? אני קורא לכם את אבן עזרא. יש אומרים, כי המלך דבק עם הושיע. מה הפירוש? השם הושיע המלך, ואז מדבר מי זה המלך? משיחו של השם. השם הושיע המלך, ואיננו נכון, בעבור האתנח. מה זה בעבור האתנח? האתנחתה נמצאת על הושיע. השם הושיע אתנחתה, המלך יעננו ויום קוראנו, זה הקדוש ברוך הוא, ולא, זה לא מלך בשר ודם. טוב, אז למה הטעמים עשו את מה שהם עשו? טעמים זה גם פרשנות. למה הם פרשו ככה? כי אם נקרא כמו שאבן עזרא מביא, את הפירוש שהוא מביא, אז זה יהיה ככה. השם הושיע המלך, יעננו ביום קוראנו. מה זה? המשפט השני הוא מנותק, אין לו נושא. יעננו ביום קוראנו. מי? זה משפט בפני עצמו. המלך... השם הושיע המלך, השם יעננו ביום קוראנו, אבל לא כתוב השם. יעננו ביום קוראנו, זה משפט שאי אפשר להחזיק אותו. את זה פותר התרגום הארמי לספר תהילים. התרגום הארמי לא מעביר את המלך לחלק הראשון, כמו שאבן עזרא הביא, אלא, אבל הוא תשמעו איך הוא מתרגם. מלך תקיף, כינוי לקדוש ברוך הוא, קבל צלותן ביום מקרנן, או בתרגום חוזר לעברית, קבל את תפילתנו ביום קוראנו. אז איך הוא מתרגם את יעננו? עננו, עננו ביום קוראנו. זה מצוין, כי זה מקביל, זה פנייה לנוכח, ואז יש הקבלה בין שתי הצלעות. השם הושיע, המלך עננו. מצוין. אבל אם אנחנו כבר מקבלים, אז מה עם היעננו? התרגום כנראה לא גורס את היוד. עננו ביום קוראנו, השם עננו ביום קוראנו. אבל אם אתה כבר עושה את זה, אז אנחנו יכולים לקבל, אז הטעמים יכולים להרשות לעצמם, הטעמים העבירו את המלך לצלע השנייה של הפסוק. למה? בגלל שאי אפשר להשאיר את המילים יעננו כמו שהן. אבל אם הגרסה היא עננו ביום קוראנו, אז אפשר להחזיר את המלך לצלע הראשונה. השם הושיע המלך, עננו ביום קוראנו. מה עם היוד? מה נעשה ליוד? אמנם עוד קטנה, אבל ככה אנחנו נמחק אותה? לא, לא רק שלא נמחק אותה, אלא להפך. השם הושיע המלך, ועננו ביום קוראנו. אגב, השם הושיע המלך, אתם יודעים שזה המקור לפתיחת ההמנון הבריטי. God save the king. זו איפה? אבל לפי מה? לפי בן עזרא. לפי הפירוש שבן עזרא מביא. תכף נראה מי עוד מביא את הפירוש הזה. אבל הבריטים לקחו את זה מפה, בוולגטה, ככה כתוב בוולגטה. אז היוד לא נעלמה, אלא היא הייתה וו. כל מי שמכיר את הבעיות של רבנים בספר תורה, אחת הבעיות המרכזיות זה להבחין בין יוד לבב במלאכת הסופרים. כי הסופרים לפעמים מעריכים קצת את היוד ויש חשש שזה וב, או שהם מקצרים את הוו ויש חשש שזה יוד. אלה אחת הבעיות המרכזיות. לא רק בקריאה בתורה בימינו זה אחת הבעיה המרכזית, אלא גם בתנ"ך עצמו יש הרבה מאוד קריא וכתיב שמבוססים, הכתיב הוא ביוד וצריך לקרוא בוו או הפוך. זה אחת הבעיות המרכזיות בגרסאות בתנ"ך, יוד וו, בגלל שהם שתי אותיות דומות. אז אם נעריך את היוד, הכל עת אל מקומו בשלום. השם הושיע המלך ועננו ביום קוראנו. וככה גרסה בתרגום השבעים, וככה גרסה בבולגטה ובפשיטה, וככה גרסה בהמנון הבריטי של המנוולים. למה מנוגלים? יש לנו איתם חשבון ארוך, אבל יש לנו חשבון מהחדשות של אתמול והיום. אז זהו, זה הגרסה, לפי עניות דעתי, זאת הגרסה הנכונה בפסוק. השם הושיע המלך, ועננו ביום קוראנו. הפסוק הזה מתכתב עם איזה פסוק קודם במזמור? בית וב. אתה ידעתי כי הושיע השם משיחו. השם הושיע המלך. עננו ביום קוראנו, ועננו ביום קוראנו, יענהו משמי קודשו. זה מתכתב, אבל יש הבדל עצום בין שני הפסוקים. בפסוק ו', ודאות. בפסוק י', בבית ו', סליחה, בבית ת', בקשה. מי המבקש? אז קודם כל, האם זה המלך? האם יכול להיות שהמלך הוא המבקש? התשובה היא לא. המלך לא יכול להגיד על עצמו, השם הושיע אותי. זה לא הוא, הוא עומד בראש העם. אז מי אומר השם הושיע המלך? העם, נכון, העם אומר את זה. אתם יודעים שעמים שנלחמו עד המאה הזאת אפילו, נלחמו לשם המלך. המלך היה השם, הושיע המלך, אומר העם, ועננו ביום קוראנו. אז זה כבר קול שלישי שנכנס למזמור, שלושה קולות. הכהן הגדול במחצית הראשונה, המלך במחצית השנייה, ובבית האחרון, השם הושיע המלך, מי הדוברים? העם. אז עכשיו אנחנו נסיים, ונראה מה נשאר לנו מהמזמור הזה בימינו. כלומר, מה זה בימינו? מה היה בימי הגלות? איך יכלו לומר את המזמור הזה כפשוטו, כשלא היה לא צבא, לא מדינה, לא מלך, לא מקדש, לא קורבנות, שום דבר? דרשו את המזמור לפעמים באופן קיצוני ביותר כדי להתאים אותו לדורות כולם. אבל ברוך השם, השתנו הנסיבות, חזרנו לארצנו ואנחנו נלחמים. אין לנו מלך, אבל יש לנו ראש ממשלה, יש לנו ממשלה, יש לנו צבא, יש לנו קצינים, אנחנו נלחמים. אין לנו בית מקדש, אבל יש לנו את מקום המקדש. זכורני לפני 52 שנה, שאם כשפרצה מלחמת יום הכיפורים ואני בישיבת הכותל, תלמיד בישיבת הכותל, ירדנו כולנו אל הכותל המערבי לומר אבינו מלכנו בסוף תפילת מעילם, כשידענו שעוד רגע כולנו מתפזרים למלחמה. חיכינו כבר לצווים, ואכן מיד הגיעו הצווים. החוויה שהייתה לנו במוצאי יום הכיפורים, או בתפילת מעילה של יום הכיפורים באותה שנה, לא קראנו את מזמור כף, וחבל, אבל כמה קרובים היינו למזמור כף. תפילת הלוחמים בסמוך למקדש, שמאמינים שהם הקראו ונפלו ואנחנו קמנו ונתעודד, אבל היום, ערב עם פרוץ מלחמה, את צרי ליעקב וממנה יבשע. כמה מתאים היה מזמור כף? למרות שלא היה מלך ולא היה כהן גדול, אבל הסיטואציה קרובה מאוד לסיטואציה של המזמור הזה. טוב. עכשיו אני מחפש לחלץ מהמזמור הזה איזה לקח כללי שיפה לכל אדם בכל שעה, ואומר את הלקח הבא. יש במזמור מתרוצצים שני רגשות סותרים. ודאות דתית בישועה, אתה ידעתי כי יושיע אדוני משיחו, יענהו משמי קודשו, אלה ברכב, אנחנו בשם השם הם הקרוב ואנחנו קמנו ונתעודד, ודאות דתית שמתנגשת במציאות קשה של ערב יציאה למלחמה. יענך השם ביום צרה. המלך, הושיע המלך, ועננו ביום קוראנו, יום קוראנו זה יום צרה. המוטיב של ההתנגשות בין הוודאות הדתית לבין המציאות הריאלית הוא מוטיב מרכזי בתנ״ך ובחייו של האדם המאמין. מצד אחד האדם המאמין מרגיש בוודאות גמורה שהשם יושיע אותו מצרתו, מצד שני המציאות סותרת את זה, המציאות עוד לא הגיעה לכך. והאדם חי ומחזיק את שני הקצוות הסותרים האלה בידיו. פרשות חיים שלמות נגללות לפנינו במקרא, שהאדם או גיבור מקראי נקלע לסתירה בין שני הדברים האלה. אברהם אבינו בוודאות הדתית שהייתה לו בגלל הבטחת השם בלך לך, לעומת המציאות שהוא הולך ערירי ואין לו בן. דוד המלך שנמשך למלך על ידי שמואל, והמציאות שהוא נרדף כפליט מסכן על ידי שאול ולא יודע אם הוא יגיע בכלל למלוכה. יודע, אבל הוא יודע במובן אתה ידעתי. הסתירה הזאת בין הוודאות הדתית לבין המציאות הנורמלית שאדם חי בה יכולה לדור בכפיפה אחת ולהוליד את מזמור כף בתהילים שמתרוצץ בין שני הקצוות. אין כאן סתירה לוגית, אין גם סתירה פסיכולוגית. האדם הדתי, האדם המאמין, נידון כמעט לחיות בצוות הסתירה שבין הוודאות הדתית לבין המציאות הראשית, הריאלית. והוא צריך לפתור את הסתירה הזאת כמו שבמזמור כף היא נפתרת. תרגמו את כל הדברים האלה למצב שבו אנחנו נמצאים ביום.